שלום וברוכים הבאים לתוכנית 17 של ספק סביר. היום יום שישי, השני ביולי 2010.
יולי,
היי, בקרוב יש יום הולדת לארצות הברית.
נכון, עוד יומיים.
המבצע בסטים נגמר.
אנחנו נלך לחגוג להם. לא.
המבצע בסטים נגמר?
ברביעי ליולי נגמר המבצע בסטים.
איזה סטים.
זה שירות ההורדות האינטרנטי
לפדופים.
רכישות דיגיטליות.
רכישות דיגיטליות, סליחה. נכון. אתה קונה את המשחקים. הורדות, אבל אתה קונה אותה. בהורדה.
שלום, ברוכים הבאים.
כן, ונמצאים, ערן אבירם.
אני קונה בסטים.
אביב אור.
אני לא.
ברק ניצן.
שלום.
ובפעם האחרונה בישראל, ירון אסה וליאור הלוי.
בפעם האחרונה, לא נכון, אתה יודע מה מתאים לי.
טוב. כך כיף שניפטר מהריץ הזה, נוכל לעלות אותי.
רגע, אז מעכשיו מי יגיד שלום, אתם בתוכנית משהו של משהו?
ירון יקליט את זה מראש.
תמיכה מוסרית משני אבני.
כל יום שלישי ירון יקליט.
כל יום שלישי?
כל יום שלישי, כן, כי תמיד אתה אומר שישי, בהתחלה שישי.
והיום בתוכנית מחכות לנו חדשות פולו-אפ מעניינות וחדשות אחרות.
שלום,
מעניינות. נדבר היום על כמה חדשות פולו-אפ וחדשות מעניינות אחרות. נדבר בהרחבה על טלפתיה ותפיסה אלחושית. כרגלנו תהיה לנו את פינת איפה טעינו, ואת אמת או ספק סביר, שבה הפעם איראן יאתגר and will blow our minds. ועכשיו אביב, תספר לנו על כנס שבא לדון באיך לקצץ המאופתיה בממלכה הבריטית.
אתם זוכרים שדיברנו בתוכנית האולי ראשונה על הוועידה הבריטית?
כן, כן.
כן, הוועידה של Science and Technology וכן הלאה.
כן, כן.
של בית הנבחרים, שאמרו באופן די רשמי שהומאופתיה זה בולשיט, זה לא מוכח בשום צורה, אולי זה עובד בגלל שאנשים הם מאוד... מאוד נוח להם לחשוב שזה עובד, ומאוד נוח להם להאמין לזה, אבל זה לא באמת עובד.
וזה לא מצדיק את המימון הממשלתי הרב שיש לזה, ואת המימון של זה בבתי חולים הומאופתיים, רשמיים, ממשלתיים שקיימים בבריטניה.
זה לא מצדיק המשך מחקרים.
נכון. הם הגיעו לזה אחרי 10 שנות מחקר, נכון? זה היה בערך משהו כזה,
לא היה 10 שנות מחקר, זה היה הרבה מאוד שנות מחקר, שהם במהלך הכמה חודשים שהם עשו את העבודת...
לא, אז המסקנה שלהם הסתמכה על הרבה מאוד שנים של מחקרים, זאת הכוונה שלי.
הם היו מאוד לא biased במחקר, בעבודה שלהם, והמסקנה הייתה באופן שלא משתמע לשתי פנים, שהומיאופתי זה לא... is bunk.
מבחינתם לפחות.
כן, כן, בבריטניה.
כן.
בשאר העולם זה עדיין עובד.
כנראה המבטא. בכל מקרה, אז לא קרה עם זה שום דבר רשמי עדיין, אבל ממש לפני יומיים, ב-30 ביוני, התאסף כנס שנתי של, איך קוראים להם? ה-BMA, ה-British Medical Association. מי שעשה את הדוח היה איזשהו גוף של הממשלה, של בית הנבחרים. אני יודעת, מועצת הרופאים הבריטית או משהו כזה, זה פשוט האיגוד המקצועי שלהם, שעושה כנס פעם בשנה, כל נושאים שקשורים
תקנות רפואה,
וכן הלאה. והפעם הומאופתיה היה חלק מהעניין הזה. אחרי שלפני כמה חודשים או כמה שבועות, הם התחילו, העמותה הזאת התחילה כבר להביע התנגדות או להעלות את הרעיון שצריך להעביר כמה הצעות חוק שיפסיקו את המימון של הומאופתיה, או שישימו כל מיני הגבלות על העולם הזה של הומאופתיה. עכשיו בכנס הם באמת הצביעו על הנושאים האלה. עכשיו, אני לא בטוחה מה, זאת אומרת, ההצבעה הזאת, אני מניחה שהיא לא כבר אומרת שיש חוק כזה, זאת אומרת, זה צריך להגיע אחר כך לעבור בממשלה או whatever, אבל זה מן הסתם, כשאיגוד הרופאים של בריטניה אומר ככה זה צריך להיות, אז זה כן נותן לזה איזשהו משקל. האייטמים שהם הצביעו להם ועברו, שא', תרופות הומאופתיות שנמצאות בבתי מרקחת יסומנו בבירור כפלסבו, שיהיה מאוד ברור מה כשאתה נכנס כלקוח, מאוד ברור לך מה אתה קונה. יהיה כתוב שזה לא עבר... לא יהיה כתוב הוכח מדעית, נחקר מחקרית, נבדק באופן... כן, פלצצית, לא יהיה כתוב כאלה דברים. יהיה כתוב, המוצר הזה הוא לא... אני יודעת, עומד ב-whatever, הוא לא הוכח שהוא עובד בגדול.
שיש לו אפס אפיקסי.
כן, משהו כזה. אני מקווה שהם יעצבו איזה לא באפן.
הפעמים בברז ואז שווים לה.
זה ידרוש מערכת חינוך מורכבת שתסביר מה זה אפיקסי לכל הבריטים.
It not working.
עושות להם לוגו כזה של טיפה נופלת לתוך ים.
נייס.
כוכבית קטנה שמסבירה את זה ב-15 פסקאות למטה, מה זה אומר. דברים נוספים זה באמת שה-NHS, ה-National Health Service, משרד הבריאות, צריך להפסיק לממן הומאופתיה. עכשיו, המימון של ההומאופתיה הוא לא מאוד גדול, הוא רק 0.01% מהתקציב השנתי של הבריאות.
אני מוכנה לגלו גדול הזה שיהיה אצלי בבנק.
כן, נכון? זה 4 מיליון פאונד, זה לא רע. אז זה רק 4 מיליון פאונד, רק 0.01%, אבל זה 0.01% שאין שום סיבה לבזבז אותו על משהו שהוא כבר הוכח פעמים אין ספור שהוא לא עובד ואין לו שום ביסוס במציאות.
חשוב גם להבין שבבריטניה ביטוח הבריאות הוא שונה מאוד ממה שאנחנו רגילים לו בישראל, יש עליו המון הגבלות, ואם אתה נפגע לדוגמה בתאונה ואין לך ביטוח שעולה המון המון כסף בשנה, אז אתה זכאי לטיפול די מחורבן, אם בכלל. וה-4 מיליון פאונד האלה, אפילו אם רק יזרקו אותם על זה שלא יודע מה, תוכל להיכנס למיון יותר בביטוח בריאות המינימלי, זה כבר יתב מאוד עם אזרחי הממלכה.
כן. ובנוסף גם אם לא מתייחסים לכמות של הכסף, זה שמשרד הבריאות תומך במשהו שהוא לא מבוסס על המדע ולא קשור למדע בשום צורה, זה בעיה. ומדינה מתוקנת בזמן שלנו לא צריכה לעשות את זה.
איך הגיבו על זה בבית המלוכה?
מה אמרת?
יפה. האמת ש...
בית המלוכה הרי מאוד אוהב הומאופתיה ותומך בזה, ולנסיך צ'ארלס, צ'ארלס, היה... מה קרה לפיל? לא חשוב.
הוא השתמש בתרופות הומאופתיות.
באנו להפסיק עם הקריירה של גידי גוב.
בדיוק.
לנסיך הייתה לו איזושהי אגודה שהייתה ממש שייכת לו. ולפני כמה חודשים היא נסגרה עקב תרמיות וכל מיני דברים שהתחוללו שם בתוך האגודה. אז כנראה שגם הכוח של בית המלוכה כרגע בתחום של ההומאופתיה הוא לא מה שהיה פעם. ואני חושבת שבסופו של דבר, זאת אומרת, כמה השפעה יש לבית המלוכה על מה שקורה במדינה, מלבד שכולם אוהבים אותם אז הם עושים מה שהם אומרים.
לא, תפקיד ציבורית גבוהה שנותנת לזה חשיפה נראה לי.
כן, אבל לא ברמת חוקים, זאת אומרת, זה לא מה שהמלכה אומר.
לא, 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 ממש לא, ממש
לא, זה תפקיד ייצוגי.
זה בעיקר מעלידת קהל.
בדיוק, וברגע ש...
מתי הם התחילו את זה? זה כבר נראה לי 100 שנה שזה תפקיד ייצוגי בלבד.
יותר אפילו לדעתי, כן.
יש איזה ציטוט מאוד נחמד של דוקטור תום
ג'ונס
דולפין. דוקטור תום דולפין.
באמת דולפין?
דולפין.
נורא חמוד. הוא השווה לפני חודש, הם התחילו לדבר על הצעות חוק האלה, הוא השווה הומאופתיה לכישוף, לוויץ'קראפט, והיום הוא אומר, הוא מבקש להתנצל בפני מכשפות על הכישור שהוא עשה. כי הומאופתיה היא לא כישוף, אלא שטויות על קביים. Bullshit on stilts, אם אני זוכרת נכון.
Nonsense on stilts.
Nonsense, סליחה.
ספר כזה חדש של מסימו.
מסימו.
שנקרא Nonsense on stilts.
יש מצב שזה הומאז'.
יכול להיות.
כן, עכשיו כמובן שהמופתים מתנגדים, וכמובן שאנשים, ה-layperson ברחוב מתנגד, אבל התגובות הכי טובות שהמופתים יש להגיד, זה דברים בסגנון, יש 600 רופאים מומפתים במדינה ו-55 אלף פציינטים כל שנה. שזה לא אומר יותר מדי. זה רק אומר שעד עכשיו מימנו אתכם ועכשיו הפסיקו. אוקיי.
ושאנשים הם טיפשים.
אם הם ממנים לי כאילו, אז גם לי היה המון המון רופאים. והמון אנשים היו באים אליי.
לא, בבריטניה יש בתי חולים הומאופתיים.
כן, כן, 5 אני חושבת. הומאופתיה מקבלת רק 4 מיליון פאונד, בזמן שתרופות נגד דיכאון קיבלו ב-2007 291 מיליון פאונד מהתקציב.
כן, כי הם עובדות.
אז אולי הם מקבלים 295 מיליון פאונד, אז הם אפילו היו עובדות יותר טוב.
למה הם לא מתחילים להעליב את כל אלה שלא נותנים כסף? מה זה הטיעונים המפגרים האלה? הם לא מתייחסים בכלל למה שאמרו.
לא, הם לא מתייחסים. הם לא מתייחסים להאם הומאופתיה באמת מבוססת על עובדות או לא, בגלל שהם לא יכולים להתייחס לזה. אין להם מה להגיד.
אבל הם יודעים את זה עכשיו פתאום.
אבל הומאופתיה זה כל מקרה לגופו. ובגלל זה את לא יכולה לתת עובדה שהיא רחבה.
מספיק לתת רק כסף, לא צריך לזה.
בדיוק, תביא את הכסף, את המקרה לגופו, אנחנו נפתור.
חופן זה מאוד יפה, כי אני זוכר שבדיון שהיה, אז אפילו הקשבתי לאחרונה לפרק, יורה שאלה...
בפרק מספר 2.
נכון, מספר 2, כשהקלטנו בדירה של ערן.
נכון. כן, ואני שאלתי מה באמת עושים עם זה,
מה עושים עם זה, ואז אמרנו שרק עכשיו יצא הדוח, ובטח יעברו שנים, ורן אמר שהיה דוח קודם שלעשו איתו כלום, וזה מאוד יפה לראות ש...
תגלב את הספיילר את פרק 2 שילכו להקשיב.
ואם אתם רוצים לשמוע מה אמרנו אז, תלכו ותשמעו גם עובדות מעניינות על תעלות.
נכון.
אתם רואים את הקטעים שלי זוכרים.
נכון, היה תעלות.
אתה יודע למה אני זוכר את זה אבל?
למה?
כי פנמקס נשמע לי כמו פין גדול.
יש לי שאלה אליכם.
כן, שאלי אבי, בנה.
דרך כלל לברק יש שאלות אלינו, אבל הפעם לי יש לך. כולנו ברור לנו שהומאופתיה זה פלסיבו וכן הלאה. וכל הזמן שואלים, אז what's the harm? מה, כאילו, אז למה לא להשתמש בהומאופתיה? היא לא עושה שום נזק. היא כמובן כן עושה נזק, בגלל שאנשים שלפעמים משתמשים בהומאופתיה במקום להשתמש בטיפול סטנדרטי שצריך וכן הלאה. אבל נגיד שרופא, היה לו פציינט כלשהו, שבאמת שום תרופה מוכרת לא יכולה לטפל בו, הוא סובל מאיזושהי מחלה שהיא אולי פסיכוסומטית אפילו, או אין דרך לטפל בה. האם זה בסדר במצב כזה שהרופא המוסמך ייתן לו פלסיבו?
בהחלט כן, ולדעתי אפילו עושים את זה.
עושים את זה?
כן.
אני חושב שזה לא חוקי, לא?
אני בעד. אני לא רואה... כל דבר שעוזר, שוב, אני יוצאת נגד ההומאופתיה, בזה שהם אומרים, אנחנו עובדים, זאת אומרת, הם מתבססים על דברים שלא עובדים, והם אומרים שהם כן, גם אם הם מאוד מאמינים, הם לא אומרים, אנחנו מאמינים ש... זה אחד, ושתיים, אם יש הומאופת שאומר לך, תפסיקי לקחת את התרופות,
זה ברור.
זה ברור. אבל אם יש משהו שם, זה בדיוק כמו לתת פלסיבו שהוא לא דרך הומאופתיה. אני, כל עוד זה עוזר למישהו, מה זה משנה אם הוא הולך ויושב אצל פסיכולוג שעות ומשלם לו הרבה כסף, או הולך למישהו שנותן לו שתי טיפות, וזה עושה את אותה השפעה.
יש בזה מין, כאילו, לשקר לפציינט.
מין הרמאות. אבל אם היא עובדת, וזה עושה לי באופן כללי להרגיש קצת יותר טוב, וזה מוביל, אני מדברת על מצבים קיצוניים, שזה מוציא אותי ממצבי חרדה קיצוניים, או מוציא אותי ממה שיקח טיפולים של שנים.
אני כנראה עוד לא מספיק זקן לאבד את כל האידיאליזם שיש בי, אבל תמיד בעיניי תמיד השאיפה היא לשקיפות, לשקיפות מוחלטת ושירות או טיפול שנעשה בידיעה ובשיתוף עם החולה עד כמה שאפשר. מנגד זאת, אני מהקריאה שעשיתי עד כה בכל הרפואה, איך שהיא מתרחשת ומה שקורה, שהרבה רופאים משתמשים בידיעה של האפקט הפלצבו בשביל לעזור לאנשים שדווקא יותר באים עם בעיות שהם מכאובים יומיומיים, או בעיות שהם לא בעיות אמיתיות, אז הם מכוונים אותם או ממליצים עליהם דברים שהם לא דווקא עושים משהו אפקט ממשי, כי אין אפקט ממשי שיחליף את, שיהיה יותר טוב מהאפקט הפלצבו במקרים האלה. בנוסף, הייתי אומר שאם אדם פרטי רוצה להשתמש בתרופה, או אם הרופא יכול להסביר לו מה יש בתרופה הומאופתית, מה היא, והוא רוצה להשתמש בה, שיתברך. ניסיון, במיוחד אנשים מחלות סופניות, שלא מכיר, אין להם טיפולים מוכרים שעובדים, זה האנשים האחרונים שהייתי מפנה לדברים האלה. יש רפואה על הפרינג', יש רפואה ניסיונית שכן מנסה לפתור את אותם דברים חשוכי מרפא בצורות מדעיות. חלקם יש יותר גדמערכת, כמה יש פחות. אני הייתי אומר שבן אדם שיש מחלה מהסוג הזה, יש לו יותר סיכוי למצוא שם הצלחה מאשר במשהו שמבוסס על קסם.
לא, אני, כי יש שני דברים שקופצים בראש אחד. אני רוצה להגיד מה דעתי. את אמרת, אני לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אבל את התייחסת לטיפול בצורה, כאילו שטיפול זה משהו שלא עובד, או טיפול זה, טיפול פסיכולוגי אני מתכוון.
לא, לא אמרתי שהוא לא עובד, אמרתי שטיפול פסיכולוגי יכול להיות לפעמים הרבה מאוד שנים, ולפעמים פלסיבו יכול לקדם אותך קצת יותר, להוציא אותך ממצב חרדתי, שטיפול פסיכולוגי ובשיחות ייקח קצת יותר זמן.
זה אז, מה שאני רק רוצה להגיד, הרבה פעמים בטיפולים פסיכולוגיים משתמשים במעין אפקט פלסיבו כזה, ואז עושים את זה בצורה מבוקרת, ועם מנגנוני בקרה ומשוב, אז אם כבר פלסיבו, אני אומר, תלך לטיפול פסיכולוגי. ומעבר לזה, לדעתי, אני לא רואה איזושהי בעיה בשימוש נקודתי בדברים האלה, במקרים שבהם אין תשובה אחרת. הבעיה, לדעתי, מתחילה, כשהדברים האלה עוברים בירוקרטיה וממציאים להם רציונליזם כזה או אחר. כלומר, מנסים להצדיק אותם, ואז באמת הדרך מפה ועד לקסם ולתעשיית קסמים, שמשחיתה את היכול, זה ישמע אולי פלצני, אבל באמת לדעתי זה משחית את היכולת שלנו להבחין בין שקר לאמת.
זה פוגע ביכולת בביקורת, בחשיבה הביקורתית שלך.
ולכן מאוד מאוד צריך להיזהר עם זה. אני בעד שרופא שרואה משהו נקודתי וכולי, יעשה בצורה לא ממוסדת, לא מבוקרת במובן של בלי בקרה, אבל לא תעשייתית, נגיד את זה ככה.
אבל זה, כי לפי, אם אני הבנתי את השאלה שלך נכון, האם לשלוח אותו לטיפול הומופתי, זאת הייתה שלא, או בכלל להשתמש בפלסיבו.
אז פלסיבו כתרופה נקודתית, כמו שלהשאיר עוד יום באשפוז, כדי לתת למישהו לצאת עם ראש שקט, כמו לתת לו הזדמנות לדעה שנייה, גם אם אתה יודע שזה לא, זה לדעתי דברים חשובים. ועכשיו להמשך נוסף לחדשה הקודמת שלנו. באחת מהתוכניות הקודמות ציינו על מחקר חדש ומעניין בנושא סופרנובה שהתפוצצה לפני 16,000 שנה בגלקסיה שלנו.
חזל שתפסנו את זה בזמן.
כן, לא תפסנו את זה בזמן, כי האור שלה חלף על פני כדור הארץ לפני 300 שנה.
נכון, ותפסו אותה לידי כך שזה הוחזר מהכוכבים, מהצד השני.
מה שקרה, מדענים השתמשו בענני אבק גלקטיים, ששיקפו מחדש את האור והקרינה מהסופרנובה, והם הצליחו לבנות תמונה תלת מימדית של הפיצוץ שלה.
בלי משקפיים?
בלי משקפיים.
מה העניין?
והקטע הנחמד זה שאחת מהתגליות החזקות שהם עשו, זה שלראשונה התגלה שסופרנובות הן למעשה אסימטריות. למה הכוונה? שוב עשיתי את אותה טעות שעשיתי בפרק הקודם, שאין להם סימטריה.
מיונים.
למה הכוונה? שההתפוצצות שלה היא לא כדורית הומוגנית, אלא שהיא נותנת תפוקות שונות בכיוונים שונים. והיופי זה שעכשיו שורה של מחקרים, בין היתר מחקרים שנעשו ממכון נילס בור, לקחו את המידע הזה ועוד מידע נוסף, והם גילו שכל התתי סוגים של הסופרנובות מהסוג הזה, זה סופרנובה מסוג 1A, וכל התתי סוגים שלה מסתבר, זה פשוט הזוויות השונות של הפיצוצים האלה. כלומר, עד עכשיו חשבו שזה המון פיצוצים שונים, ועכשיו הם סיימו את המחקרים והם גילו, לא, זה תמיד אותה סופרנובה, שזה גם מה שהמדענים אמרו, זאת אמורה תמיד להיות אותה סופרנובה, אנחנו לא מבינים למה יש כמה סוגים, תתי סוגים, ועכשיו הם גילו, לא, זה הזוויות השונות של הפיצוץ שאנחנו חשופים אליו. היופי, אז מה עושים עם זה חוץ מההבנה החדשה הזאת? משתמשים בסוג הזה שהסופרנובה, בגלל שהוא תמיד באותו רמת אנרגיה ותמיד פולט את אותו ספקטרום של קרינה, משתמשים בו כדי למדוד מרחקים ביקום. תמיד כשאתה רואה סופרנובה מהסוג הזה, אז אתה יודע, בגלל שאתה יודע באיזה עוצמה הסופרנובה, אז אתה יכול לחשב את המרחק למקור אור הזה. עכשיו יהיה אפשר לעשות חישובים הרבה יותר מדויקים, כי במקום כמה תתי סוגים שונים, הם מבינים שזה תמיד אותה סופרנובה, ואיך הדבר הזה משפיע. אז נקבל מדידות הרבה יותר טובות של מחקרים, של מרחקים ביקום, מה שאמור לעזור לנו גם לגלות כוכבי לכת רחוקים ודברים כאלה, ובאופן כללי זה אמור לקדם בצורה משמעותית את חקר החלל. ועכשיו ליאורה תספר לנו על ידיעה קצת מוזרה, שמקורה לא ברור, אבל שמדברת על איך שמדריכים ברשות הטבע והגנים אולי משקרים לנו, אם כי הם מכחישים את זה.
שאולי מדברת על זה שהם אולי משקרים לנו, ואולי יש לזה
סוסמציה, ושאולי הידיעה הזאת לא הייתה צריכה להיכנס לעיתון,
ואולי בכלל אני לא הייתי צריכה לגנוב מאביב את הידיעה שהיא שמה בפייסבוק. אוקיי, אז הייתה איזושהי ידיעה בעיתון, שאני פשוט לא מזהה מאיזה עיתון זה, אז תסלחו לי, שאיזושהי מדריכה במערת הנטיפים אמרה שאסור לומר שמערת הנטיפים קיימת מאות אלפי שנים. זה ככה בטייטל, וכנראה היא אומרת את זה בגלל שלא להרגיז את הדתיים, או ככה לפחות זה הסתובב בפייסבוק, שבשביל לא להרגיז את הדתיים אסור לומר שמערת הנטיפים קיימת מאות אלפי שנים, והכנסת תבדוק אם יש כפייה, איזושהי כפייה דתית שם וכולי, ככה מדברת הידיעה. תכלס יש מערת הנטיפים, כשחוקרים אותה כמשאב טבע כלשהו, אז היא קיימת באמת מאות אלפי שנים, כי אחרת ב-5,000 שנה מאז נוצר העולם, כנראה זה קצת זמן בשביל שתיווצר כזו מערה. מערת הנטיפים, למי שלא יודע, נמצאת ליד אזור בית שמש. יש הרבה מאוד מערות נטיפים בארץ שלא מורשים בכלל להיכנס אליהם, ולא מזמן נתגלו כמה מערות בעומק של, לא יודעת, כמה מאות מטרים, מגניבות לגמרי, ולא נותנים להיכנס אליהם, ונראה לי שזה טוב. כן, כן, אנחנו די הורסים. מערת הנטיפים הזאת היא די הרוסה, כאילו היא לדעתי אפילו קצת לא עובדת במרכאות, או איך שלא
עוזר. כי יש שם שלט שאסור לגעת, שזה גורם לכולם לעבור ולגעת.
אני חושב שזה יותר מכך. בעצם העובדה שמסתובבים בפנים, הבנתי שעצם חום הגוף של אנשים שנעים בפנים פוגע במקום וכן הלאה.
כן, גם עשו שם עבודות, כי יש שם שבילים מאוד מובנים, ובקיצור היא די הרוסה, אז... זהו, עכשיו, האם באמת קיימת כזאת הנחיה?
חשוב להגיד שדיברו עם זה רשות הגנים, או קק"ל.
רשות הטבע והגנים.
רשות הטבע והגנים, רט"ג.
והם אומרים שמעולם לא הורידו כזאת הנחיה למדריכים שלהם, באתר שלהם גם זה מצוין כמובן ב...
הכתבה עצמה בעיתון מביאה כמקור רק איזה טיול בית ספר אחד או משהו כזה ששם הילדים שמעו את זה מהזה, וקיבלנו את זה רק דרך פייסבוק, ובאופן כלי הכל מאוד מחשיב.
צריך לקחת את זה מאוד בערבון
מוגבל. אני קראתי את זה מודפס בעיתון הארץ.
זה כן מהארץ.
זה בעיתון הארץ, כן.
מי שמדווח על זה בעצם זה מורה שסעירה עם יחד עם התלמידים שלה, של תלמידי כיתות א' ב', והיא אומרת שכל הזמן המדריכה אמרה, זה לוקח הרבה שנים, הרבה שנים, וכשניסו להבין כמה שנים, אז היא אמרה, אסור לי להגיד שמדובר ביותר מ-5,000 שנה, כי זה יסביר, יעצבן את הדתיים, ואסור לי לפגוע בתלמידים, והמורה מאוד מאוד כעסה, ואז היא פנתה הלאה, ובעצם מי שמביא את הידיעה הזאת, זה לא המדריכה, זה המורה הזאת שהתעצבנה שמלמדים ככה. השאלה אם זה נכון, לא נכון.
לא היה מפתיע אותי אם זה היה קורה, זה נשמע לי בהחלט חשיבה עסקית נכונה, במובן מסוים.
או אפילו פרטית של איזה ראש צוות שם שתדרך יום ספציפי.
יכול, אתה בא כדי להביא, רוב הדתיים יצחקו צחוק גדול אם יגידו להם כזה דבר, ויחשבו שזה מאוד מעליב כלפיהם, כי רוב הדתיים בארץ, ואני לא מדבר על החרדים קיצוניים כאלה ואחרים, רוב הדתיים יש הבנה ברורה לגמרי, שזה בין 700,000 שנה וזה בסדר גמור, והם לא דורשים ומבקשים או זקוקים לאיזושהי הגנה מפני שכלם הקל והמסכן שהצליח להתמודד.
אני אצפה מהחילוניים האינסולריים, אבל לדעת את זה.
כן.
האמת שזה אפילו יותר בעייתי אם זה הגיע מכיוון חילוני, לעומת אם זה הגיע מבקשות של דתיים. כי זה לא אמור להגיע משם. אנחנו לא אמורים לצאת מנקודת הנחה שהם אולי יעלבו, ואז בואו נשנה את ההיסטוריה כפי שאנחנו מלמדים אותה, כדי למנוע את ההיעלבות שלהם מההתחלה. תשאירו להם, תראו, כן. תשאירו למי שחושב ככה להעלות את זה, בדיוק כמו שקורה בארצות הברית.
ועכשיו נתחיל באחת מהצלילות הרבות שעוד נעשה לתחום הזה, לתחום של טלפתיה ותפיסה אלחושית. אנחנו ניתן הקדמה היסטורית בנושא, ונדבר קצת על התופעות של התחום, אבל עוד נחזור ונבקר אותו הרבה פעמים בעתיד כדי להתעמק בו, כי זה באמת תחום ענקי ומעניין. וכדי להכניס אותנו לעניין, המכניס הלאומי שלנו, ברק ניצן.
בייבי.
He's a complicated man.
וואו. Theme music לכל אחד מאיתנו. חובה.
He's the man. תגידו לי משהו, קרה לכם פעם שחשבתם על מישהו ואז בדיוק הוא התקשר?
זה המדהים, קרה לי היום.
גדול, נכון?
לי זה לא קרה מעולם.
באמת?
כן, הם אף פעם לא מתקשרים אליי.
קרה לכם פעם שחשבתם על איזה שיר, זימהמתם אותו, זימזמתם, נכנסתם לאוטו, ואז איך שהדלקתם היה את השיר הזה?
למעשה ממש היום.
זה כאילו שאתה יושב לי באוטו ברק.
I know, I've got gifts. אבל אני לא היחיד, לכולם יש, אבל רגע עם זה. ואתם מכירים את זה, יש לכם את היכולת לחוש שמישהו נמצא מאחוריכם?
כן.
לחוש אותו במיוחד אם הוא מאחורי.
לא, תן לי לנסח את זה מחדש.
לא, נשמע לכם
במרחק מאחורינו.
התכוונתי שמישהו הולך מאחוריך או מסתכל עליך מאחורה ואתה מרגיש
ממש לא
את החום הזה בעורף.
תגיד את ההרגשה שמישהו נמצא מאחוריכם אבל לא נוגע בכם, אבל אתם יודעים שהוא שם.
האמת שלא
חק סביר מאחור.
לא, לי זה קורה הרבה.
אוקיי, אז לפי הרבה מהטופ אקספרימנטרס וסיינטיסט בתחום הפרנורמלי, אתם כולכם חוויתם את ההיקף האל-טבעי בעולם הזה, את, את יש שאומרו עולם רוחות, יש שאומרו מורפיק רזוננס, מה שזה לא יהיה, אבל זה הדגמה של פעילות טלפתית או פעילות פרנורמלית.
שלכולנו יש אותה ברמה נמוכה כלשהי.
יפה. רוב האנשים שמתעסקים בזה אומרים שלרובנו יש, ואם תריץ טלפתיה באינטרנט, כמה מהדברים השונים שתגיע אליהם, זה אתרים שמציעים לך לבדוק את היכולות הטלפתיות התמונות בכך. אז חוץ מכמה מחקרים שאנחנו נגיע אליהם יותר מאוחר, זה מסוג הדוגמאות והדברים שמשתמשים בהם היום כדי להביא בעיקר את הקהל הרחב לאמונה ביכולות טלפתיות או פרנורמליות. אבל ההיסטוריה המודרנית של זה, או ההיסטוריה שמביאה אותה קרוב למדע, היא יותר מעניינת בעיניי. המונח טלפתיה, קודם כל, הומצא או הובא לשולחן על ידי פרדריק דאבליו אייג' מיירס בסביבות 1882, כשנפתחה ה-Proceedings of the Society for Psychical Research. עם עליית הספירטואליזם היו הרבה אנשים שהיה להם עניין להביא את המדע ואת המדענים ומדענים בפני עצמם לחקור את התפויות הנחשבות על-טבעיות, לחקור מדיומים, לחקור, אתה יודע, אפילו את הטייבל טיפינג, מה שנקרא, שמזזים את השולחנות, לחקור יכולת לנבות את העתיד, לחקור את כולם, להביא את המוסד המדעי הזה שהביא כל כך הרבה טוב והצלחה איתו, להביא אותו לתוך התחום הזה. וכידוע, אנחנו דיברנו על זה בקשרים אחרים, הרבה מדענים טובים ואינטלקטואלים כאלה ואחרים נפלו לבור הזה ונפלו לתרמויות, וההיסטוריה של זה היא לא נעימה. גם במקרה הזה, אבל ספציפית בשביל מה שנקרא טלפתי אז ויותר מאוחר ESP, פתחו את כל המי ומי, פתחו את ה-Proceedings of Society for Psychical Research. זה הארגון הראשון שלקח על עצמו לבדוק את התופעות הראשון. אחד מהגדולים שלקח על עצמו את האחריות לבדוק את הדברים האלה ולהביא ולקדם את זה בתוך מחקרים מדעיים. המטרה שלהם הייתה להקים את האגודה הזאת בשביל לעשות את הניסיונות האלה, בשביל להוכיח את קיומם של דברים כאלה ואחרים כגון רוחות ויכולות טלפתית. וזה אולי הסיבה שהביאה להם מפלתם. אבל המפלה של כל החוקרים.
זה הלך ביחד, הרוחות והטלפתיה?
כן, הרבה פעמים כן, כן.
ושזה התבסס על אותו דבר, שיש נשמה וכאלה, או שזה שני
כן,
דברים
כן, שזה... כן, כן, הרבה לפחות מהתיאוריות של איך זה עובד, והקיום של תופעה היו מקושרות לעולם הרוחות והיכולת של תודעה ומחשבות לעבור את
זה ה... זה נורא בריטי, לא? כל הקטע של הונטינג ורוחות yeah. שמחובר לזה, זה נורא בריטי.
כמה שאני יודע, כי הסיבה שעלתה את הדרישה לחקור את כל הדברים האלה, זה כי היו המון מופעי קסמים שבהם אנשים טענו ליכולות כאלה, וזה היה מאוד מרשים לעשות את זה עם רוחות, אז הרבה מאוד פעמים באותו מופע היה גם טלפתיה וגם דמויות ארטילאיות כאלה שהולכות ורוחות, וכאילו מזה התחילה בכלל הפופולריות של כאילו כל המיסטיקה הזאת.
ונראה כל האל-טבעי באופן כללי, כאילו מכמה נקודות, לא?
הרי להזכיר לכם, הספירטואליזם עצמו צמח מתוך החיות, איך זוכר קוראים להם?
פוקס.
The Fox Sisters, שהם הודו, שהם היו, עסקו במרמה ועבדו על האנשים, מתוך זה צמחה הספירטואליזם. אבל כמו כן, גם הרבה מהניסיונות הראשונות שהמדענים והאנשים שרצו לחקור את הנושא הזה, הם עשו על אנשים שמופיעים. אנשים שאתה יודע, שעלו לבמה, דאבנטר ברודרס, דאבנבורט ברודרס.
זהו, בדיוק. מופעי קוסמות ושקר כלשהו.
אכן. וכן, הם יצאו עם הרבה הצהרות שהם יהיו נורא זהירים והם יהיו מתודולוגיים כמו שצריך ואף אחד לא יעבוד עליהם, וכמובן שהדבר הראשון שהם בדקו היו את Query Girls וג'יין דין, שהם עשו להם, נתנו להם נחש קלפים מתוך דק רגיל, 52 קלפים אני משער, אלא אם כן זה דק פוקר או משהו אחר, והם הצליחו ברמות מאוד מופלאות, ובאו מדענים מכל מקום ובדקו, רצו להבין אם יכול להיות אולי שפה מרמה או מה זה, והסיכום היה של החברה הזאת וכל האנשים שבאו ישאלו, ושנשאלו למה, איך הם הגיעו למסקנה שזה כזה full proof, שזה באמת אמיתי, אז הם אמרו שאנחנו לא ראינו איך היה אפשר לעשות את זה.
כן. אבל גם אין פה מיגנומץ. אני לא יודע איך אפשר לרמות אותי ככה, ולכן זה אמיתי.
וכמובן, כאילו מה, חבורה של ילדות ירמו אותנו? אז כן, חבורה של ילדות אחרת ירמו אותם, הם עסקו ב...
כל שחקן פוקר מתחיל יודע איך להסתיר קלפים.
לא צריך להסתיר קלפים, לא זה, הם היו צריכים לנחש את הקלפים. הבעיה שהיה להם עוזרת שישבה וראתה את הקלפים, והם העבירו, אתה יודע, הנקיוז.
כן.
הנקיז וזה, אתה מגרד פה, אתה מגרד במצח, אתה משתעל, אתה עושה, כאילו יש אלף ואחד.
והם לא ראו שום דרך שהם יכולים לזייף את התוצאות האלה?
לא.
כן, מדענים באופן כללי לא רגילים לזה שחיידקים או מתכות ירמו אותם, אז הם מניחים גם שכשהם חוקרים בני אדם, בני אדם לא מרמים אותם.
כן, אז זאת הייתה ההתחלה הראשונית הרציונית, ההתארגנות הראשונה סביב ניסיון להפוך את המיזם הזה למיזם מדעי. הזכרנו את פרדריק W.H. מיירס, לא פיראטי, אבל הוא הביא את המונח טלפתי. עכשיו, אנחנו הולכים, מגיעים עוד יותר עמוק לאוניברסיטאות. המקרה הראשון שהכניסו, התחילו לחקור את הדברים האלה באוניברסיטאות, היה ב-1917 בסטנפורד. כבוד, אה?
פאקינג ליברלס.
זה היה, אבל תשמעו מה מעניין, זה היה בחור בשם ג'ון קובר, הוא עשה 4 מבחנים למעלה מ-10,000 אנשים, הוא עשה את מה שהיה כבר מקובל לה, זה עשה נחוש קלפים, נחש אותיות, ודברי, אתה יודע, לזרוק קוביות, הרעיון הוא תמיד שמישהו עושה את, המשהו, את הפעולה הרנדומלית, מוציא למשל את הקלף מהדק, והבן אדם השני אמור לנחש מהו. עכשיו, קובר עשה את זה ולא מצא תופעה.
כלומר, הוא בדק ולא ראה שום חריגה סטטיסטית מניחוש ממוזל פשוט.
כן, אז הוא החליט שזה לא שווה את הזמן שלו, והחליט שאין תופעה, והפסיק עם זה אחרי, שוב, 4 מבחנים עם 10,000 איש.
וואו, אוקיי.
הוא חטף הרבה על הראש משאר החוקרים והמאמינים.
כן, אם אתה כבר בודק כל כך הרבה אנשים, לפחות יהיה לך את הדיסק למצוא משהו.
כן. זאת דוגמה ייחודית אבל.
אתה אומר, הצדיק בסתום שכנראה פיתרו אותו ורדפו אחריו.
אנחנו קופצים קדימה ב-1927 לדיוק יוניברסיטי. ווילי מקדוגל, יש שם תוכנית שחוקרת את הדברים האלה. אז ווילי מקדוגל הוא פחות מעניין, אבל מי שבא הוא מהר מאוד הלך משם והשתלטו על התוכנית ג'יי בי ריין ואשתו וקארל אי זנר. ריין ואשתו הם היו בוטוניסטים או ביולוגים של צמחים, כפי שזה נוסח בצורה יותר נחמדה, שנשבו בספירטואליזם אחרי הרצאה של ארתור קונן דויל. אתם מכירים, זה שכתב את שרלוק הולמס, והוא היה ספירטואליסט ידוע.
כן.
שזה תמיד משעשע אנשים, כי הוא כזה
רציונליסט.
אז אפילו נהיינו עם ג'יי בי ריין בדוק יוניברסיטי. הוא הבן אדם שהביא את, הוא הביא את המושג ESP, שזה Extra Sensory Perception.
בונה, כל מה שצריך, אה?
תפיסה על-חושית. כן, ודאי.
כן, כן.
תפיסה על-חושית.
כן, תפיסה על-חושית, אכן. הוא התחיל לעשות אלפי אלפי ניסויים בדוק, שוב עם קלפים, מכתבים, ועכשיו להבדיל מקובר, מה שקרה כשהוא לא, התוצאות לא יצאו לו טוב בהתחלה.
כלומר, הם הוכיחו רנדומליות.
הראו רנדומליות.
יש דרכים לפתור את זה.
כן.
אז הוא וקארל אי זנר החליפו את הדק של למשל של 52 קלפים בדק של 5 קלפים.
שבו משתמשים אגב עד היום. זה הדק הסטנדרטי לבדיקות ESP עד היום.
זה כוכב ריבוע וזה של אוריגלה?
זהו, הם החליפו לקלפים עם צורות מופשטות.
איומן.
ונקראים The Zener Card, זה השם קארלי זנר, השותף שלו.
שוב, אנחנו רק רוצים להדגיש את הנקודה הזאת יותר. חקרו את התופעה, ראו שאין תופעה, ולכן הם ריגד דה טסט כדי
צמצמו את מבחר האפשרויות?
כן.
ובכך שיפרו את הסיכוי שהיא...
אני חושב שלדעתי שם מתחילה המסורת הזאת של... כי הרי אתה עושה כזה דבר, אתה צריך להסביר אותו, אתה יודע, אולי לא הייתה התנגדות כזאת רחבה, ואף אחד לא אומר, היי, what the fuck, אבל...
צריכה להיות איזושהי פסקה במחקר שלך שמסבירה את זה.
אז מתחיל כל ה-special pleading הזה שמתרחש במחקר של ESP.
העוזרת עדנה הביאה לנו את חבילת הקלפים החדשה. לא בחנו אותה לפני השימוש במבחן, אבל אנחנו מניחים שהיא בסדר.
לא, מה שנאמר זה... ESP ויכולת טלפתית, they're elusive qualities, ואתה צריך, יש להם יכולות קטנות, ועד שאתה לא, גם לפחות, אתה יודע, אולי אם תלמד עם הזמן, עם המחקרים, תלמד להשתלט על זה, אז תוכל להפעיל את זה בצורה יותר חזקה, אבל כרגע זה, it's a subtle effect, it's an effect, but it's a subtle effect. לכן אתה רוצה לעשות זה כמה שיותר פשוט,
ולכן אתה רוצה שהקלפים יהיו להם איזושהי צורה ברורה, ולא כל הדברים בלבלים האלה של מספרים וצבעים וכל האלה.
לא רק זה, גם כאילו יחד עם הקלפים גם אפו מהחדר פרוטוקולים יותר חמורים, כמו לרענן את החבילה בין נסיינים ובין מבדקים, וככה הגעת למצב שבחבילות היו 5 סריות של 5 קלפים, אבל לאורך המבחן המרחב המדגם הצטמצם עוד יותר, כי שרפת קלפים ולא חידשת את חבילה. אז כאילו, it was fucked up מכל כיוון אפשרי.
אז נתתי לכם זה special pleading אחד, הרשימה נהיית יותר ארוכה וקשה.
קדימה, קדימה.
זאת אומרת, מלא, אתה עושה special pleading אחד, ואז אתה מסתדר עם פרידגמה שסידרת על עצמך לניסויים עכשיו. אבל זה לא נגמר בזה. ריין ממשיך, וכך הרבה מעמיתיו, לבסס את השיטה שבה אתה אמור לחקור את התופעה הזאת, מנסה לאפיין אותה בצורה כזאת שמאפשרת לך לחקור אותה, שיוצרת בו זמן את כל התירוצים שאתה רק צריך. ואני אתן לך את הדוגמה. הוא התחיל לספור את המיסז, את ההחטאות שאנשים נחשו לא נכון, כסי מיסז, זאת אומרת שהם מראים על האפקט, כי במקרים האלה הוא אמר האנשים לא אהבו אותו ולכן נחשו לא נכון בכוונה. או שזה שהם לא אהבו אותו, שלא היה להם תקשורת טובה איתו, גרמה ליכולת צי שלהם לרדת.
זה ידוע.
ברגע זה אונייה אנפוס, לא ניתן להפרחה.
בדיוק. מהרגע שאתה אומר שהמיסס שלך יש להן סיבות שכאלה.
כן. כאילו זה הרבה יותר חמור מספשייל פלידינג אחרים, כי זה יכול להסביר כל תוצאה שלילית של כל מחקר.
היו כמה כוכבים בניסויים שלו. אתה יודע, שהצליחו יותר טוב מאחרים, בצורה אולי אפילו חשודה. ואכן, אחד מהמוצלחים ביותר, שריין מיוזמתו, שוב, אנחנו לא מדברים פה על, יש הרבה פעמים נטייה מאנשים שנחשפים לדברים האלה פעם ראשונה, לחשוב שהחוקרים עצמם, they're dishonest, שיש בהם, שהם נסים לשקר, או לעבוד על מישהו, זה לא דווקא המקרה בכלל. לרוב זה אנשים שבאמת הם מאמינים מה שהם עושים, והם, הייתי אומר, משלים את עצמם לרוב.
פשוט לא יודעים איך לחקור.
אז אמרתי, אז שהביאו קוסם להסתכל על הבחינות בזמן שזה שניחש טוב.
עשו את זה גם אז?
הוא עשה. ג'יי בי ריין הביא קוסם. קוסם אמר לו, תשמע, נראה לי שהבחור הזה, זה שמנחש טוב, נראה לי עובד עליך, לא יכול להיות. It's too good, כאילו, מתפיסה שלו של מהידע שלו על קסם ומהתפיסה שלו של הביציות. אז ג'יי בי ריין הביא אותו, ונחשו מה, the great guesser didn't guess so well anymore.
כלומר, ברגע שהקוסם הגיע לחדר, הניחושים ירדו. עכשיו, הוא לא חשב להשאיר את הקוסם לכל שאר הבדיקות.
לא, עכשיו.
הוא לקח לפי שעה, אתה לא
משאיר. לא, אתה יודע למה.
כי, כמובן, ברגע שאתה מכניס פיקפוק לחדר, אתה מיידית מוריד את היכולות סי של אנשים.
זה בדיוק ההסבר של ריין.
הגישה השלילית.
בוודאי.
כן.
יפה, אחרי... יש עוד, אני אתן לך גם זה. הוא שם לב שאחרי שאתה בוחן יותר זמן, ה-success rate יורד. זאת אומרת, האחוזים יותר מתכנסים לכיוון האמצע, לכיוון שהיית מצפה, כאילו.
לכיוון המזל.
לכיוון, כן, מה שנקרא אצלנו regression to the mean.
כן.
זה לא מה שריין מבין מזה, מה שהוא הבין מזה.
כוחות הפסע מתעייפים.
שזה נהיה, הניחוש קלפים נהיה משעמם אחרי כמה זמן, ואז הוא לא יכול להתקשר עם היכולות צי כמו שצריך.
הריין הזה, לפי כל מה שאנחנו יודעים, הוא באמת אמין במה שהוא עושה? הוא לא יצא אחר כך ואמר, עבדתי על כולם.
לא, לא. זה שבא אחריו, כן, אבל. זה שלקח את התוכנית אחריו, כן. הוא לא יצא בהצהרה, תפסו אותו פשוט אחרי זה.
מעולה.
אז איפה היינו פה? היינו פה, זה, אני בדיוק רציתי לסכם את ריין, אמרתי שהוא הוציא בספר הראשון שלו, הוא אמר, זה שהיו לו 90,000 ניסיונות, ולפיהם, he could justifiably conclude ESP is an actual demonstrable occurrence.
יש תופעה אמיתית.
ולעומת זאת שלקחו את הניסיונות שהוא תיאר בספר ועשו אותם בפרינסטון, בג'ון הופקינס, קולגייט בראונד ועוד, לא הצליחו לשחזר את ההצלחות שלו. יפ, 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 יפ.
שבמדע זה אומר... לא.
צריך לעשות בדיקות נוספות.
צריך לעשות, במדע זה אומר לא, במדע הפרנורמלי זה אומר צריך לעשות בדיקות נוספות.
ומריין אנחנו מזנקים לעבר.
וריין מסיימת פה לא בסביבות ה-60. אני אזכיר עוד איזה בן אדם אחד או שתיים שבאו בשנות ה-60 את הלמוט שמיט.
שמיט?
הלמוט שמיט. הוא היה פיזיקאי במקור, והוא התחיל לעשות נוצרי הקבוצה בפרינסטון, שנקרא Princeton Engineering Anomalies Research, PEER, גם כן אחד מהחזקות שהיו, והלמוט שמיט תחתם עשה ניסויים גם כן באותם סוגים של ניסויים, עם לזרוק קוביות, עם קלפים, חמש קלפים הפעם, כי למדנו מריין, ונוסף גם מה שהוא קורא לו מייקרו-סייקו-קינסיס, מייקרו-פסיכו-קינזה, שזה היכולת להשפיע על מכונות. הניסויים שהוא עסק בהם הם עשו, הם לקחו, אתה יודע, איזשהו מחולל מספרים רנדומלי שכזה.
לא, כן.
כביכול רנדומלי. לא.
כמו לא.
הם הרבה מספרים, ואתה יודע, בן אדם היה צריך לגרום למספרים מסוימים להופיע, ולטענתם זה עבד.
זאת אומרת שבטכניקה הזאת אפשר לזכות בקלות בלוטו? כן. תביאו את הבן אדם הזה.
כן, זאת עוד נקודה ברורה נגד... טוב, אבל האמת היא כל החוקרים האלה אומרים שזאת תופעה שאנשים לא מאומנים בה, שצריך, היא מאוד קטנה וכולי, שזה לכאורה נותן תירוץ ללמה אף אחד לא זוכר, לא משפיע על הלוטו.
ואז עוברים לשלב של אנחנו לא מוכנים להשתמש ביכולות שלנו בשביל דברים כל כך חומרים וכן הלאה.
אני מוכנה להשתמש ביכולות שלהם.
לכן את לא זוכה ביכולות האלה.
בדיוק.
בשנות ה-60 אנחנו רואים גם עלייה בביקורת והתגבשות יותר של הקהילה המדעית כתוצאה מאין ספור מעשי פראד שנתפסו בעבר ומתודיקה שהתגלתה כתפוקה. לגבי תקופת קבוצת פיר הזאת, לגבי הרבה מחקרים שהם פרסמו, אפילו ב-Journal of Parapsychology, ג'ורנל שמדבר על הקהילה המאמינה, הם ביקרו אותם את הניסויים שלהם כאלה שנפרדים מהמדע, משיטות המדעיות.
זה כנראה הכי נמוך שאתה יכול לרדת. זה כמו שהירחון להומאופתיה היום לא יקבל מחקר שלך על השפעה החיובית של מים קדושים.
כמו כן, באותו זמן בערך התחילו ניסויי גנספלד, זה בטח שמעתם.
כן, אבל רצו לתת...
אוקיי, גנספלד כמובן, זה לא שם של בן אדם, שהרבה אנשים חושבים ככה. זה גם זה מגרמנית, מדובר על שדה רחב או שדה כולל. הניסויים הם, יש גם עד היום ניסויים של גנספלד. הרעיון הוא שאתה מכניס בן אדם למצב של, איך קוראים לזה? זה sense deprivation.
שלילה חושית.
שלילה תחושים כאילו שהוא חושך והוא לא שומע שום דבר? זה מה שזה?
במקרה של איך שעשו את הניסויים גנספלד, אז עשו כדורי פינג פונג על העיניים, שמו רעש סטטי באוזניים, כן. הרעיון הוא, אגב, זה דברים שנחקרו גם מתוך הפסיכולוגיה, האמת היא שספציפית את זה, האמת היא אם כבר הזכרתי את זה, וולפגנג מצגר, הוא שדיבר ראשון על הגנספלד אפקט, הוא מצא שאם אתה נותן לבן אדם להסתכל על שדה חסר פיצ'רס, חסר פרטים, המוח ייצר רעש בשביל להשלים את הזה, מה שמוביל לך זה גם לפרדוליה, ואתה רואה דברים וכאלה. אז כשהחוקרים הפסיכולוגים לקחו את זה, אז בשבילם הסתכלו על המצבים האלה, כמצבים שהם יותר טובים לסי, לתקשורת.
המצבים שבהם המוח ממציא דברים.
הם לא אמרו שממציא. הממציא זה היה פירוש של מצגר.
הם אומרים שהוא קולט דברים.
הוא קולט מה...
בינתיים לגיטימי, פרשנות חלופית. ככה המדע מתקדם.
וכמו כן, אז הם לקחו את הנושא הזה, אתה לוקח בן אדם, אתה שם אותו במצב הזה, sense deprivation, אתה לוקח בן אדם אחר, זה הריסיבר, מי ששמת בתא, אתה לוקח את הסנדר לחדר רחוק, והוא מסתכל על תמונה או וידאו או משהו כזה, והוא אמור לשדר. שיש פה גם כבר את ההנחה שההתכוונות בטלקינזיס היא מחזקת את התופעה.
כן, יש פה אלף הנחות, מרחק רלוונטיות שלו, ההיכרות בין אנשים, יש פה המון דברים שהם מונחים.
יפה, אז ניסויי גנספלד עסקו בשיטה הזאת, כפי שאמרתי, ועשו הרבה מהם, זה היה מאוד חזק בשנות ה-60.
זה פרוטוקול כללי שהרבה מאוד מעבדות לקחו ועשו ניסויים משלהם, ואז אספו את כולם לתוך מטה מחקרים, את כל הניסויים של כל המעבדות.
כמובן, באופן ראשוני, התוצאות היו חיוביות, והראו אפקט משמעותי. אך כעבור זמן התחילו הביקורות ונחשפה מתודולוגיה פגומה בצורה קשה, כמו כן, כל מיני הנחות
הנחות יסוד שגויות, החל מהרמה הטכנית של איך הבידוד בין הרסיבר לסנדר מתבצע, דרך איזה חוקר אחראי למה, אם זה דאבל בליינד, האם לא,
שיטת הרנדומליזציה של בחירת התמונות, עצם זה של מה שהביאו את אותם תמונות שבן אדם נגע בהם לבן אדם שמקבל אותם, ושיש אישור על אם זה נכון או לא נכון מולו. וואלה. מה עוד? בלי סוף, כאילו.
זה היה בכמה סבבים. בסבב הראשון הם עשו כל טעות אפשרית, בסבבים אחרי זה היו שני סבבים גדולים של תיקונים, אבל גם אחריהם, היות והמון מעבדות עצמאיות עושות את זה, וכולם נאספות למת המחקר, אז יש לך את המעבדות שעושות את זה בצורה רצינית, וישמו את כל הפרוטוקולים והביקורות, ובהם כמה מפתיע, אתה יורד לרנדומליות. אבל יש את המעבדות המחורבנות שלא כל כך שמות לב למה שהם עושים, ובאופן מפתיע הן מפיקות אחוזי הצלחה משמעותיים יותר. אז כשאוספים את הכל לתוך מטה מחקר, לכאורה אומרים, קיבלנו אפקט. אבל לא, קיבלת אפקט שהוא בבירור מגיע מתוך האנשים שלא לא הקפידו על הפרוטוקול של המחקר.
חשוב לציין שבכל אנחנו עדיין, אנחנו פה הולכים לסקר את התקופה הראשונית, מה שאני קורא לה, של המחקרים. עד שנות ה-60 ותוך כדי גם רוב המחקרים האלה נעשו על ידי אוניברסיטאות ומימונים, לא יודע, ממשלתיים, אבל לא פרטיים. זה כאילו במחקר, זה המדע, הצליחו איכשהו להיכנס לתוך העולם המדע ולהחליט שחוקרים את הדבר הזה. מלא מלא אוניברסיטאות האלה, מקראתי לכם את פרינסטון, דוק, ואז עוד היה, יש בקצור עוד הרבה שהיו להם חלק באוניברסיטה שמוקדש לחקר פרנורמלי.
היום זה מאוד...
אבל אולי בזכות זה שעשו בעבר באוניברסיטאות, היום כבר מבינים.
אני מאמין שכן.
בולשיט, ולכן לא משקיעים בזה כספים. אני דווקא בעד.
כי אחרי גנצפלד והביקורת הקשוחה שיקבלו, גם עשו עוד גנצפלד, אוטו גנצפלד הם נקראו, שבהם הייתה שטרנדומליזציה אחרת והידוק של המתודולוגיה, אבל עדיין היו מלא חורים, וזה לא נראה טוב.
לא סתם בעלילה שהגוסטבאסטרס מעיפים אותם מהאוניברסיטה וסוגרים את תוכנית המחקר שלהם.
נכון, למרות שהם ה-heroes והם צודקים בסוף. אבל נקנח את התקופה הזאת עם קליב באקסטר, שפרסם את המחקר שלו ב-Journal of Parapsychology, והוא, מה שהוא עשה, הוא חיבר צמחים לפוליגרף, והוא ראה שהם מגיבים למחשבות ואיומים.
מה? איומים? איומים?
זה נשמע לי מוכר, אני חושב ששמעתי על זה.
צמח
לפוליגרף. את השינוי במדד החשמלי שלהם.
כן, כן. לא, את השינוי באלקטרון.
נו, אבל זה לא חכה.
אני חייבת להבין מה זה איומים. לקבץ את השרירים של הישבן וכל
מיני כאלה. את לא יכולה לעשות. לא, אני חייבת להבין, שאתה אומר איומים, זה איום במילולי, או שפשוט
הוא עמד בעל הצבע, אבל אני פתוח לך את העלי.
או לא.
היום בלילה.
כן, הקטע המשעשע זה שזו תופעה שהיא כבר מובנת מדעית, השינויים במתח החשמלי של צמחים, ויש חברה שמייצרת מתגי אורות, שכשאתה נוגע בעלי של הצמח, הם מודדים את השינוי החשמלי, וזה מתג חשמלי לכל דבר, לצורך העניין.
זה מה שאתה אומר. מה שכושלים מדענים האלה להבין, זה שזה יכולת הסייג המתבטאת בפרשים פיזיולוגיים. מסוף שנות ה-60 אנחנו רואים דעיכה יפה של הדברים האלה, המדע המיינסטרים כנראה נמאס לו, האוניברסיטאות מתחילות לסגור את המחלקות שלהם, והרבה מהניסויים עוברים לידיים פרטיות, ואז אנחנו רואים עם עליית ה-New Age, ככה בשנות, סוף שנות ה-70 וה-80, אנחנו רואים עלייה מחודשת של התעניינות במיסטיסיזם, וכמו כן מחקרים חדשים, עד שאנחנו מגיעים לאנשים נהדרים כמו רופרט שלדרייק ודין ריידן. הם התחילו בשנות ה-60, אבל החוזק שלהם מתבטא יותר בשנות ה-80, ה-90 והיום. והם עושים דברים הרבה יותר מעניינים. הם ראו שכמובן הקלפים, אגב, לא ציינתי, חלק מהדברים שמטרידים את האנשים שמבקרים את הניסויים, גם שהיו וגם שיש, היא שאין, לא רק שאין מדד ברור להצלחה או לא הצלחה, אין הגדרה של מה שאתה בודק. אתה מסתכל למשל על המבחן של לזרוק קוביות, אתה לא יודע אם מה שאתה בוחן בעצם, בהנחה שיש איזו יכולת סייקולשי, אתה לא יודע אם אתה בודק את היכולת של האדם לנבא מה התוצאה תהיה מראש, או
לקרוא את מחשבותיו של אדם
שני, או לקרוא את המצב הפיזי האמיתי של הקוביה,
או להשפיע עליה,
או להשפיע עליה. זאת אומרת, אתה יכול, אלא אם כן אתה מאמין לו למה שהוא אומר, וזה כבר סיפור אחר. בכל אופן, אנחנו זזים קדימה, ומה שאנחנו רואים זה שהמחקרים זזים ליותר לידיים פרטיות, ואני רוצה להתמקד ספציפית ברופרט שלדרייק, הוא בעיניי מבצע את הכי הרבה ניסויים והכי הרבה צחוקים, שהוא אגב, כתבתי את זה בשום מקום, הוא גם כן ביוכימאי ויש לו התמחות בצמחים, אני לא יודע למה חוזר על עצמו.
אולי הם מפיקים מסווי מרפא מהצמחים האלה ומאשנים אותם, וזה גורם להם לראות דברים ולהאמין בתופעות על טבעיות.
Could be. אתם זוכרים את הדברים שאמרתי לכם בהתחלה על הטלפון, שאתם שחושבים על מישהו ואז בדיוק הוא מתקשר?
כן!
זה בדיוק סוג הניסויים שהוא עושה.
איך?
איך? נורא פשוט. הוא לוקח קבוצה של אנשים, ואז הוא מבקש שהם שיתנו רשימה של אנשים שהם מכירים. אוקיי? ואז אומרים לאחד מהם להתקשר, והבן אדם מצד השני צריך לנחש מי עומד להתקשר.
אבל יש שיחה מזוהה. לא? לא קשור.
בלי שיחה מזוהה אני אעשה את זה. הוא עושה את זה גם עם אימיילים, טקסט מסג'ז, הוא משתמש כמו ריצ'רד וייזמן בניו מדיה, כמו שקוראים לזה, באינטרנט ובטלפונים וכדומה.
קדמו בחיי.
הוא עשה את הניסויים של הבהיות, זאת אומרת שאם אתה יכול לדעת שמישהו בוהה בך, להרגיש את זה, והוא גם עשה, אתם בטח שמעתם את זה, את הניסויים הכלבים.
כן, שחוזרים בבית על האדונים שלהם?
כן, שכלבים, זה, כל מי שהיה במשפחה עם כלב, בוודאי, לא בוודאי, אבל אולי שם לב שהכלב שלו הולך לחלון או לדלת שאחד מהאנשי הבית עומד לחזור.
מינוס, כן.
זה כמובן צעק, כי הוא יכול לדעת אם הוא באמת חוזר.
זה לא שיש לו חושים חדים מאוד שמרגישים כל
הזמן. לא, אבל אתה יודע, מלא אם אתה שומע את המכונית נכנסת, אבל משהו, 15 דקות מהבית.
אני יכולה להסביר את זה, איך זה קורה?
לא. הניסוי הזה עם הכלבים, שוב שלדוויק הצליח והראה מבחינתו שיש אפקט. רוברט וייזמן לקח את המבחן הזה וגם את הסטיירינג, את המבחן הזה הוא עשה ולא הצליח לשחזר.
ריצ'רד וייזמן?
ריצ'רד וייזמן.
מי זה ריצ'רד וייזמן?
ריצ'רד וייזמן הוא פסיכולוג בריטי שעוסק בעיקר בכל מיני מחקרים קטנים שעוסקים בחלקים המוזרים יותר אולי של הפסיכולוגיה האנושית. למשל, למה אנשים, איך שם שניתן לבן אדם משפיע על המקצוע שהוא יבחר במהלך החיים, כל מיני דברים קטנים וחמודים כאלה, והוא עושה המון ניסויים שמערבים קהל גדול, והבנתי שמאוד מאוד כיף לשמוע הרצאות שלו בטעם.
כן, אז הוא גם כן עשה את זה מהכלבים ולא גילה אפקט. בשלב הזה כבר אין מדענים רציניים שעושים ונסים לשחזר את הניסויים האלה. מה שריצ'רד וייזמן כתב כתבה בשביל הסקפטיקל אינקוויר, בו הוא מתאר את מה שקורה בקהילה ובחקר הפארנורמלי, ומצביע על ככל שהם מתחילים איזה ניסוי, בהתחלה הוא מצליח, הם מקבלים ביקורת, הם מעדכים את הפרוטוקולים, ואז לא מצליחים, ואז הם עוברים לפארדיים אחר. זאת אומרת, אין כזה דבר, the null hypothesis, זאת אומרת, הם לא מתייחסים ל-null hypothesis, שאין תופעה, שיכול להיות שאין תופעה. וזה לא מפתיע, כי רובם נכנסים לזה מתוך הצורך להוכיח את התופעה כקיימת. היום שלדוויק ממשיך ועושה עוד ניסויים עם טלפונים ופלאפונים ודברים כאלה, והרבה היום מנסים לעשות near death experiences. יש חקר של near death experiences כדי לחבר איכשהו consciousness מחוץ לגוף הפיזי. זה עיקר החקירה הפרנורמלית היום. ב-2007 בפרינסטון נסגר המחלקה שלהם לחקר הפרנורמלי.
רק ב-2007?
כן, לקח זמן. והיום כל הניסויים האלה, שוב, הם גם עושים פחות בתחומים הטלפתיים, טלקניסיס ויותר, הם עכשיו עברו יותר ל-near death experiences.
עדיין לא הוכחנו 100% איך זה בדיוק קורה?
לא יודע, לא יודע. ויש בעיקר שמצביעים על הצלחות, הם או מצביעים על דברים שכבר בוטלו, או שיש להם מה שדין ריידן למשל אוהב לעשות, או לקחת מנטה אנליסיס כאלה, שבו הוא בוחר את המחקרים שמתאימים לו, או עושה מניפולציה עם הסטטיסטיקה.
זה מראה אפקט.
והיום, כאילו, אם תצטרך באמת להידיין עם מישהו שמאמין בזה, שחוקר זה, אז אתם צריכים להבין סטטיסטיקה, ולהראות איך כנראה עבדו עליכם. התגובה של הקהילה הזאת נותנת ביטוי מאוד יפה בעיניי. נמאס להם מהסקפטים ומכל הכסף שלקחו להם ומזה שאין להם credibility. אז רופרט שלדריק וחבריו, דין ריידן ביניהם ועוד כמה חבר, פתחו את skeptical investigations,
חקירות סקפטיות.
כן, בו הם טוענים לתוש הסקפטים האמיתיים ומשמיעים אותו תרם טיעונים שאנחנו מכירים גם מאנשים שתומכים בקונספירציות אל מיניהם, שמדברים על המיינסטרים שאינו פתוח לדברים חדשניים. אגב, שלדריק מצביע על הכניסה שלו לתחום פרסיכולוגיה אחרי שהוא קרא את ספרו של קון על הפרידוגמות של מדע. באתר שלכם, אני ממליץ לכם להיכנס לסקפטיקל אינבסטיגיישנס, יש להם רשימה של כל הסקפטים המובילים, ויש ממש דין ריידין שמסביר מה לא בסדר איתם. הרבה באופן אישי. בכל אופן, it's pretty sad מה שנהיה מזה. זה התחיל יפה ומשעשע, והיום זה נהיה יותר ויותר עלוב ומסכן. אבל אני רוצה לסכם עם משפט שמצאתי, שאולי יותר מתייחס לתקופה המוקדמת, אבל עדיין אני פשוט אוהב אותו. זה אני לא יודע מה שם פטרי שלו, אבל קורמר noted that scientists are often not very good judges of the scientific process. Even the best intentions can be subverted by self-deception. Good science is not simply a matter of honesty or wisdom. Furthermore, real discoveries of phenomenon contrary to all previous scientific experience are very rare, while fraud, fakery, foolishness and error resulting from over-enthusiasm and delusion are all too common.
אוקיי.
אז אם אתם עדיין חושבים שחשבתי על מישהו והוא התקשר, זה דבר כל כך מופתע ומפליא שהוא ודאי מצביע על איזה משהו קוסמי, או אגב יונג היה חזק בזה גם כן, סינקרוניסיטי,
וכן, התודעה הקולקטיבית.
התודעה הקולקטיבית, הם כולם מושגים שמשתמשים איתם בתוך פרסייקולוגי, והם מושגים...
וב-D&D דרך אגב.
ו?
ב-D&D?
כמובן. אז תחכו לתוכניות הבאות, ואולי אני אסביר לכם על כמה הדברים האלה, ולמה הם לא כאלה מפליאים כמו שהם מעניינים מבחינה מדעית וסטטיסטית.
אוקיי, מצוין, ועכשיו כבכל שבוע הגיע הזמן לפינת איפה טעינו. בכל שבוע אנחנו מעודדים את המאזינים שלנו לעלות על נושאים שבהם לא דייקנו, שיש להם מה להרחיב או ממש טעינו, ולשלוח לנו את זה באמצעות התגובות וטופס צרו קשר. כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו ב-www.safeksavir.co.il. וספציפית לגבי שתי התוכניות הקודמות, אז בנוגע לתוכנית מספר 15, סקרנו שם את התצוגה התלת מימדית של ה-3DS והמצלמות התלת מימדיות שלו, ואורן ציין שזאת טכנולוגיה כבר למעשה שקיימת כמה שנים, וקיימת בכל מיני אמצעי בקרה וצילום אחרים.
מגניב. אני אסיף אפילו מעבר לכך, סגה, חברת אלקטרוניקה בידורית מאוד גדולה אחרת, טוענת שהם כבר לפני הרבה שנים בדקו את האפשרות לעשות דבר שכזה, ובאמת טכנולוגיה מאוד עתיקה. גם נינטנדו, אגב, אומרים שזה קיים להם כבר איזה 10 שנים, ולא הכניסו את זה לקונסולה הקודמת, כי היא לא הייתה חזקה מספיק כדי להריץ שתי תמונות בו זמנית. אבל סגה אומרים שהם ביטלו את זה ולא ניסו, בגלל זה משפיע על מוחם של ילדים צעירים. זאת אומרת, שכשילדים רואים תצוגת תלת מימדית שנוצרת באופן הזה, זה פוגע להם בתחושת העומק, ועלול לגרום לתופעה של עין הצלע.
מגניב.
פאק, באמת?
כן.
איזה יופ.
הם אומרים שהבדיקות הראו שזה מה שקורה, ולכן הם לא עשו את זה.
בנוגע לתוכנית 16, לוטם ויהושע תקנו אותי, אני אמרתי שאולקוס נגרם מווירוס, ולוטם תקנה, ואז יהושע תיקן את התיקון שלה וחידד אותו, שאולקוס זה למעשה קיב קיבה, זה האולקוס עצמו, וגילו לאחרונה שהוא נגרם על ידי חיידק, ולכן אנטיביוטיקה יכולה לעבוד כנגדו.
קיב קיבה זה חמוד.
כן, על ידי החיידק הלקובקטר.
כן, ואתה גם אמרת שיש חיסון נגדו, וזה לא מדבר.
נכון, יש טיפול כרוני עבורו.
אוקיי, וגם לוטם תקנה אותי, שאני אמרתי שיש CO2 בריאות, ולפי מדד ה-CO2 בריאות, יש חיישן שמחליט בעצם לגרום לשאיפה שגורמת לנשימה, אז המדד CO2 זה לא בריאות, אלא בדם, וכמות של CO2 בדם, כמות מסוימת פשוט מחמצנת את הדם, משפיעה על ה-pH, ובעקבות ההשפעה של ה-pH, ולפי מדד ב-pH, יש רצפטורים כאלה שאומרים, pH לא תקין, ואז נוצרת נשיפה שגורמת מיד לשאיפה שוב, וככה אנחנו נושמים. תודה לוטם. זאת אומרת שאת מקשיבה לנו, איזה יופי.
אתם רוצים?
שואל דון תיקן אותנו, שהשם שלו לא אומר שואל שהוא קטן וילדון, או שואל שהוא דון, אלא שואל שדון.
שזה לפי הבנתו תרגום של ווזל, דמות מפועדוב.
ובאופן קיים חייב לציין שזה שם מאוד מגניב, למקרה שהוא חושב שצחקנו עליו בתוכנית הקודמת. אז לא, די התלהבנו מהשם.
הוא אפילו חידד שזה לא הוא ימציא את זה לחבר משוגע שהחליט לקרוא לו ככה, והוא מאוד אהב את זה ו... יפה, אז שואל דון.
זה הכי הרבה שניות תהילה לדעתי שמישהו
קיבל. כן, פעם.
הוא מגיע לו, הוא שואל.
It was essential.
שדון.
עוד אייטם ששווה להזכיר, למרות שזה לא בדיוק איפה טעינו. אני וליאורה עומדים לטוס לארצות הברית ולהשתתף בטן.
להשתתף כמרצים, לא.
תן, זה הפגישה לדעתי הכי גדולה עולמית של קהילת הספקנים והחשיבה הביקורתית. היא התחילה בארצות הברית ב-2001, עכשיו יש את תם 8, The Amazing
Meeting.
כן, השם תם זה The Amazing Meeting, שהיא על שמה של המארגן הראשי שלה, The Amazing Randy, שהוא הקוסם שפתח את ה-James Randy Education Foundation, שנלחם בתופעות ב... הסברים על טבעיים לדברים ובפסדו מדע, והוא מארגן את הכנסים האלה. יש כבר כנסים גם בבריטניה שהתחילה מסורת, וגם באוסטרליה עומד להיות אחד, ואנחנו עושים לזה בלס וגאס שעומד להיות החודש בין השמיני ל-11 ליולי, ואנחנו נקליט משם רעיונות בשאיפה ונשדר משם וכולי. Yeah. כן, לכן
כן. ובזמן שהם לא יהיו פה, אז אני יתיר את מרותי על
להישאר.
אם רן ואביב עדיין יהיו מספיק טיפשים בשביל להגיע להקלטות, אז
אם לא, אז אתה תעשה את הקולות של כולנו?
לא, אני פשוט אעשה כאילו פודקאסט בשביל עצמי לאיזה שבוע שבועיים.
אכן, אבל עבדנו קשה כדי שזה לא יקרה, וקלטנו מראש חומרים.
כן. זה כאילו הם לא סומכים עליי או משהו.
כן, לא, אנחנו סומכים עליך מאוד מרק שתערוך את החומרים שקלטנו מבעוד מועד.
לא, סתם, חס ושלום. בכל אופן, אז יהיה כיף, ותקנו בנו, ו-so long, bitches.
כן, תקנו.
מעולה, ואנחנו שוב מזמינים אתכם להיכנס לתוכנית, לאתר של התוכנית, להשתתף בדו-שיח, להגיד את דעתכם, לדרג אותנו באייטונס ובאייקאסט, ליצור איתנו קשר באמצעות התגובות וטופס סרו קשר, כל זאת ועוד באמצעות האתר שלנו, www.sfxavir.co.il. ועכשיו, כבכל שבוע, הגענו לפינת אמת או ספק סביר.
סליחה.
מצוין.
בכל שבוע אחד מחברי הפאנל מגיע עם ידיעות מדעיות או חדשות או חידות או באופן כאי נושאים, ושאר חברי הפאנל צריכים להגיד האם מה שהוא אומר זה אמת או שקר מוחלט. והפעם ערן will blow our mind.
קונסיסטנטי.
זה מסיינד את ההפינס, כן.
הערב מישהו ימות. זה יהיה.
רגע, באמת?
לא.
אוקיי.
הערב, אני מצטער ברק, אני שוב פעם עושה את זה בפורמט קצת אחר, אבל זה שישע אותי, ואני חושב שזה יהיה נחמד.
אם זה שישע אותך, אולי זה ישעשע אותי.
לא. היום אני נותן שלושה שמות של ענפים מדעיים אמיתיים אך מאוד אזוטריים, ושלושה הסברים. ומטרתכם היא לחבר בין המדע המאוד אזוטרי לבין שמו.
כן, נראה לי שאנחנו צריכים כלי כתיבה ו...
כמובן, כל השמות נגמרים בלוגיה, זהו בכל זאת הפורמט הקלאסי של לדבר ביוונית, אבל אני מניח שאף אחד מכם לא יווני או לטיני או משהו. להלן שלושת השמות של הענפים, ואני מקווה שאני הוגה אותם נכון. גלוטולוגיה, אולי זה ג'לוטולוגיה, אבל לדעתי זה גל.
ג'לוטולוגי.
לא עם שני אל, עם אל אחד.
אוקיי.
אסקטולוגיה, זה אולי הסיכוי הכי סביר שאני טועה בהגייה, כי אסקה כתוב E-S-C-H. ה-C-H לדעתי הוא כה, לבנתי ביוונית N-S-H, אז אסקטולוגיה. ולימנולוגיה.
אוקיי.
לימנולוגיה.
L-I או L-Y?
L-I.
Really? B-Z או C-R?
Q-R.
Stop.
להלן שמותיהם של הסבריהם של שלושת התחומים, מסודרים אלפבטית, לא לפי שום משהו מיוחד. חקר אגמים וגופי מים פנים יבשתיים, גם מלכותיים וגם טבעיים דרך אגב. חקר הצחוק, ואדגיש כדי להבדיל זה מחקר ההומור למשל, וחקר סוף ההיסטוריה, יהודו הסופי של המין האנושי, או בקצרה סוף העולם.
That's not a real science.
זה תחום, תת תחום, במסגרת הלימודים המדעיים.
אתה בטוח שאחד מהשמות האלה זה לא היה בולשיטולוגיה?
לא.
בולשיטולוגי.
יצוין שזה האחרון, חקר סוף ההיסטוריה היהודה וסוף העולם, הוא בו זמנית גם תיאולוגי וגם פילוסופי, הוא שייך לשני התחומים האלה.
בטח, זה בטח על היידיגר, לא? זה חייב להיות היידיגר שם.
לא, היידיגר לא...
כן, אוקיי, כן. אז ליאורה.
אני צריכה לחשוב.
ברק.
למה אתה בוחר?
אני פשוט לא רוצה להיות ראשון.
גם אני לא רוצה.
ג'לוטולוגיה זה ללא ספק מדע חקר הגלידה.
הגלידה?
גלידה. ג'לטין.
ומכיוון בדיוק, ומכיוון שהוא ג'לטו, ומכיוון שגלידה זה משעשע, אז אני אגיד שזה חקר הצחוק. אסקטולוגיה נשמע כמו סוף העולם, because you escape through the end of the זה, אבל אני אגיד שזה חקר המים, ולכן לימנולוגיה, שהוא נשמע, לא נשמע בשום שפה בכלל, זה יהיה סוף ההיסטוריה. וזה לא בסדר שאתה פשוט ממציא מילים ואז נותן לנו לנחש מה הם אומרות. זה אפילו לא מבוסס על יוונית, זה לא מבוסס על לטינית, זה לא מבוסס על אנגלית, זה לא מבוסס על האותיות של האלף בית. אתה המצאת כאן חצי מהאותיות.
ברק, אם כבר מדברים תורה.
טוב, אין לי, אני לא מצליח. אני פשוט אעשה רנדומלית, אני יכול לזה.
ספר, הוא לגיטימי.
אבל אני לא רוצה לבחור רנדומלית, אני רוצה לשים בקערה ולערבב.
אם אתה רוצה, בבקשה, אני אבל...
לא, זה ייקח יותר מדי זמן, אני אמציא איזה טיעון בולשיט במקום. ג'לוטולוגי, ג'ל, זה כמו מים. אוקיי, אז זה אגמים. שטולוגי, אמרתי שזה סוף העולם, אז זה סוף העולם. לימנולוגי, מה שנשאר, זה צחוק, יאללה.
יש מצב ש...
בסדר גמור. ליאורה.
טוב, אני עשיתי חצים סתם, כי הכי... אסטחו הזה, או מה שזה לא יהיה, נשמע לי... לא נשמע לי כלום, הלכתי על... חקר אגמים, כי זה מתחיל באלף וזה באלף. לא יודעת. אלימנו, כי זה האחרון שנשאר לי והתחבר לי לצחוק. ונראה לי שצוחקים הרבה אז דומים, כמו מלימון, זה לא קשור בכלל. כן, וזהו, לימפה זה מצחיק. לא. והגליאו הזה, או איך שזה לא יהיה, הוא סוף העולם, כי כולנו נוגלה לאן שהוא. אוקיי. אז כנראה, זה סוף העולם.
בסדר, גמור.
אני פשוט לא יודע כלום, זה מביך.
לא, לא, זה ממש לא מביך.
זה ממש
שום סיכוי שתדע את זה.
אם אי פעם תפגוש מישהו שיודע את זה, זה מביך.
טוב, אני פשוט לא יודע מה. Off the top of my head, לימנולוגיה יהיה חקר הצחוק, אסקטולוגיה יהיה חקר סוף ההיסטוריה, וגלוטולוגיה, ג'לוטולוגיה יהיה חקר אגמים.
בסדר גמור. האמת היא שפשוט רציתי להעלות את הדברים האלה, ואמרתי לעצמי, נחמד, ננסה איזה התאמה, וזה ידעתי שלאף אחד יש שום סיכוי, ואכן, כאילו, כולכם מוצאתם נקודה אחת, חוץ מליאורה שהוציאה אפס.
זה שינוי מרענן.
תשמע, זה הצלחה מהצד השני.
זה הצלחה מהצד השני? כן. ואני אסביר בקצרה באמת מה, גלוטולוגיה זה חקר הצחוק. השפעתו על הגוף, החל מרמה פסיכולוגית לרמה פיזיולוגית, כולל תרפיה בצחוק, וישנם כמה סוגים שונים, ויש לו גם לכן גלותרפיה.
מה האטימולוגיה שלו? מאיפה זה נובע?
מהגריק גלוס, או גלוטו, משמעותו לצחוק וצחוק. אסקטולוגיה.
סוף העולם.
זה חקר סוף העולם, בהחלט. זה מתוך האסקוטוס, אסקטוס היווני, שמשמעותו סוף או אחרון. זה בעצם חקר האחרית, חקר הסוף של כל הדברים. זה במקור היה באמת תחום שהוא היה לגמרי, לגמרי תיאולוגי, וגם היום הוא בעיקר תיאולוגי, אבל דבר שהוא מחולק לתת סוגים, לפי דתות, ומעבר לכך הוא גם, החקר הפילוסופי יותר מתעסק בבין דתות, ובאסקטולוגיה באופן כללי בתרבות כיום, וכן הלאה. וזה משאיר את לימנולוגיה עם חקר אגמים וגופי מים פנים יבשתיים. מדע יחסית חדש מאז שניצר בידי פרנסיס אלפונס פורל.
Of course.
באמת, בעת שחקר... כן?
רק פורל.
בעת שהוא חקר את אגם ג'נבה, ייסד את המדע הזה, איפשהו בזור שנת 1800 ולקראת הסוף. והם אחר כך הקיעו גם את ה-International Society of Limnology. זה מגיע מלימני ביוונית, שזה לייק.
נו, די פשוט.
כן?
סתם אמרתם, אתם פשוט לא מכירים מספיק יוונית.
כן, זאת הבעיה, שלא מכירים מספיק יוונית.
אני מיד אלך לעבוד על היוונית שלי בבית.
I call bullshit.
אני אפס.
Somebody had to.
וואו, טוב, זה היה...
היה משעשע, אני בודרתי.
זה מטרתו היחידה, הייתה לשעשע.
יפה מאוד, כל הכבוד.
אוקיי, מצוין. אז תודה רבה, וסליחה.
על כל מה שקרה.
אני אחתום את כל הדברים הרעים שאמרת היום.
אוקיי, מעולה. אז תודה רבה לכולם, ותודה רבה למאזינים שלנו. ושבוע הבא כבר תשמעו רק הקלטות שלנו מתם.
רק הקלטות שלנו מתם.
מי אמר שנשמע הקלטות שלך?
לא, אני אומר המאזינים שלי ושל יורה ישמעו הקלטות מתם, ויוכלו ליהנות מתוכנית מלאה של ברק אבי ורן.
כן, ושני.
בכל אופן, להתראות לכולם.
ביי ביי, ונתראה פה ב...
ביי ביי.
שנייה, מצטער, אני לא שם לב. בכל אופן, להתראות לכולם.
להתראות, יו.
לא נותן לך את זה.
לא נותן לך. בבקשה, תן לו לפני שאני לך.
סליחה, סליחה. להתראות.
לא רוצה, גן ההפסידו.
אפופו תקופת ההיא.
להתראות!
להתראות! ביי ביי.